יאללה, קדימה.
נכון.
ערב טוב, אנחנו מתחילים לישיבת מועצה מן המניין, מספר 0226, היום יום רביעי, 4 בפברואר. סדר היום, אישור פרוטוקול, ישיבת מועצה מן המניין, מספר 0126, מתאריך 7 בינואר. הערות לפרוטוקול. מי בעד אישור הפרוטוקול? אני בעד אישור מוטי.
אני לא הייתי, אז אני לא מצביע.
דנה בעד.
דרור בעד.
רפי בעד.
לינדה בעד.
דורון בעד.
לי בעד.
טוב. אני רוצה לעבור איפה שיש לנו את העניין של ההצבעות, כדי שיהיה לנו פורום להצבעה, אז נלך אישור תקנון. אני מתחיל מאישור תקנון קבורה.
לא היה ברור מה
השינויים. אני אגיד מה השינויים. אז השינויים זה ככה, בסעיף 2.2.ג' יש לנו את הסעיף 2 כולו אומר שיש זכויות קבורה שהיו, שבזה אין שינוי מה שאומר בהתחלה, מי שגר פה לפחות 25 שנה יכול לעזוב לחצי מתקופת חייו וישמר לו הזכות. לא שינינו את זה. רק אמרנו, אחרי ש... כי אנחנו רואים שבית העלמין שלנו מתמלא לאט לאט, בדקתי גם בכפר שמריהו וגם בעומר, ובשני המקרים לא שומרים זכויות
בכלל.
אחרי שבן אדם עוזב, בכפר שמריהו נדמה לי שומרים לו זכות של שנה או שנתיים, ואז הוא צריך לשלם כסף על המקום קבורה. מה שאנחנו הצענו לשמור את הזכות כמו שהייתה, אבל שמי שרוצה להיקבר, אז הזוג ייקבר בקבורת מכפלה וישלם 80,000 שקל.
בלי זה נראה בסדר.
זה יצמצם
את... זה יצמצם את...
אז גם נצמצם את השטחים, וגם אם מישהו מאוד חשוב לו, אז ישלם את ה-80,000 שקל. אחר כך יש לנו בסעיף 2.8, היה סעיף דומה לפני זה. הסעיף הזה בא לפתור בעיה של כאלה שמתחזים לתושבים שלנו ונגברים פה. מה שקרה זה שהיינו רואים שבימים לפני הפטירה היו משנים כתובת לסביון בשביל להיקבר פה. ואז בנינו פה איזשהו מנגנון. גם במנגנון ההוא היה כנס כאילו של 80,000 שקל ומימשנו אותו בכמה פעמים. לפעמים היינו צריכים להגיש, ללכת לבית המשפט. גם כשהגענו לבית המשפט, לפני שזה הגיע לשופט, הם באו ושילמו את הכסף. אז ה-2.8 משפר רק את מה שהיה אז.
זה שינוי הסכום?
מ-80 ל-120, וההתראה שאנחנו נבדוק אותה זה 3 חודשים.
3 חודשים אחורה.
מי שנרשם 3 חודשים אחרונים לפני זה, יחתום, אנחנו מבצעים בדיקה, ואם הוא בסדר, בסדר. אם הוא לא בסדר, ישלם.
קודם היה חודש?
קודם לא
היה.
קודם לא היה.
לא היה.
קודם לא היה בכלל.
לא היה
כלום. זאת אומרת, ברגע שהם עברו...
ראינו בדרך כלל שבשבוע לפני הפטירה היו משנים כתובת.
כן.
אז עכשיו, שלא יהיו יותר חוכמים, אז הרחקנו את זה יותר. סעיף 3. עכשיו, סעיף 3 הוא מתחבר ל-4.3, כשמה שאנחנו אומרים בעיקרון, שאין, אי אפשר... לשמור, וזה אגב, על פי החוק, אי אפשר לשריין או לקנות חלקה בחיים. עכשיו, למעט שני מקרים, מקרה אחד זה שבן זוג אחד נפטר, ואז הבן זוג השני יכול לשמור לעצמו את החלקה הצמודה. ופה אמרנו שיש עוד, זה היה לנו מקרה כזה, שבן סביון נפטר, וההורים רצו להיקבר בקרבתו. אבל הם לא יכולים לשמור את החלקה, אז אמרנו, אוקיי, נאפשר שאם ההורים רוצים להיקבר, לשמור לעצמם בחיים, אז הם יצטרכו להיות בקבורת מכפלה בתעריף הרגיל, זאת אומרת, לא לוקחים יותר כסף.
בסדר.
אז בזה סיכמנו את 3 ו-4.3. 4.5 בא ואומר, בכל מקרה שתהיה מכירה, אז אחד מבעלי זכות החתימה במועצה, יצטרך לחתום על הדבר הזה, וזה לא יהיה שעובדי מועצה יכולים להעביר את העניין. אז יעבירו את העניין, אחד מבעלי זכות חתימה יצטרך לחתום על האירוע. הסעיף האחרון, 5.1, זה פשוט הצהרה רגילה, שהיא גם חוקית, אבל...
על חללי צה"ל.
שחלל צה"ל יכול להיקבר בכל מקום שהמשפחה שלו
תרצה. זה תמיד
החוק. זה על פי חוק, אין לנו...
אפשר גם לא לכתוב את זה.
עכשיו, אנחנו אפשרנו רק לארבעה מקרים שציינו אותם בבורה, של הורים של חללים שלא מהיישוב, שיוכלו להיקבר פה, וזה היה אישור פרטני,
כן, ואז הבאת את זה
לאישור. רק של המלחמה הזאת.
כן.
זהו.
אוקיי.
אז מי בעד אישור תקנון הקבורה של בית העלמין, כפי שמוצג לפנינו? אני בעד, דוטי.
יעל בעד.
דנה בעד.
דרור בעד.
רפי בעד.
לינדה בעד.
דורון דן.
לי בעד.
אני רוצה להגיד, אחרי שהצבענו בעד, אני רוצה להגיד משהו. עיקר הנפח של בית העלמין, אני אומר נקודה למחשבה. עיקר הנפח של בית העלמין מגיע מזוגות. זה טבע, זה טבע החיים ש... או אחרי החיים שאחד נקבר והשני רוצה להיקבר סמוך אליו. בגלל המצוקה שכבר עכשיו אנחנו רואים שקיימת, ובגלל שאנחנו רוצים שימשיכו להיות קבורות בסביון ולא יהיו פתרונות אחרים, אני אומר שצריך לשקול מתישהו, להעביר איזשהו קו, כי זה גם ככה יהיה, למרות שעוד פעם אני אומר, זה לא פופולרי, ולהעביר שקבורה של זוגות שהם חיים בזה יהיו במכפלות. זה אני אומר, זה נכון שעדיף שיהיה אחד ליד השני, ובמרווחים יפים, ואנחנו רואים את זה היום קורה, וכל אחד מקבל גם גינה, אבל עדיין אני חושב שכדאי לשקול מתישהו לעשות את הקאט, כי בסוף לא יהיה מקום לעניין.
מה הכבודו אומר?
מה שיעדים, זה חבר בלבי, אני קודם חושב שאתם מתעסקים כאן במיוחד בקברים וברבנים כל הזמן.
כן.
הנתן יקר, יש פה...
לא, אבל יש בעיה חוקית בעניין? נגיד שאנחנו רוצים לקבל החלטה?
לא, אבל הוא אמר, הוא הביא אותי כחומר במחשבה.
מצאתי לכם גבורת ארץ ישראל.
בתור בן אדם שרוצה שנקבר כולנו
במאפרה.
בגובה.
בתאים.
ראינו לכם בצבא עד שישרפו את הקופה שלהם, כן? זה הזיכרון הכי טוב,
זה לא... לא, אתה במילא לא אקטואלי לקבורה פה בשלב זה, אז זה לא משנה.
לא, לא,
זה
לא עניין משפטי.
אני לא חושבת שיש בעיה משפטית.
זה לא עניין משפטי. אבל בוא, אני כאילו...
הוא נתן את זה, כאילו...
בסדר,
נחשוב. אני חושבת שזה נקודה למחשבה, בהחלט.
יש את כל האלה עם הקברים שהיו פה.
על זה דיבר, נכון. אני מסכים שהיה לנו היום, מזה היום מספיק.
כן, היום... איך קוראים?
סנהדרין.
כן, בדיוק, כן.
הנושא הבא זה החוק עזר, הריסת מבנים מסוכנים. אז יש פה תיקונים שסופי עשתה ביחד עם לירן, וזה גם על דעתו.
כן, אני רוצה להעיר הערה אחת. לגבי התיקון שאתה ביקשת.
אתה לא מדבר על זה. אני ביקשתי על מה? מדבר.
כתוב לי שזה אתה ביקשת, בסעיף 7ג, לא, אני רוצה... התיקונים נעשו על דעתי...
רגע, איפה אתה רואה 7ג פה?
בניין המהווה סכנה...
רגע, שנייה, 7... ג' ככל שיצא... אני לא ביקשתי, זה הכל בדרך
כלל הזאת, תזכר. אתם ביקשתם להוסיף... בסוף הסעיף הזה את המשפט הבא, צו שעניינו הריסה או איתום של בניין יינתן כמוצא אחרון בלבד.
זה לא אני ביקשתי, אבל זה בסדר, אני לוקח על עצמי.
אוקיי.
אני מפנה צורת לכם, שלא מסוגל לכתוב סעיף כזה, משום שהוא בעצם מציין את המובן מאליו. השיקול הדעת באיזה אמצעי לנקוט כדי לטפל בבניין הרוס הוא של המועצה, והכלל כן, שהוא יציר ההלכה הפסוקה, אפשר לומר ככה, הוא שינקט פתרון מידתי. כלומר, לא ינקט פתרון שהוא חריף מדי.
שאפשר לפתור אותו בדרך אחרת.
זאת הבעיה שנוצרה. אני כמעט בטוח שמשרדי הממשלה ימחקו את הסעיף הזה, יגידו, תעיפו אותו, לא רק שהוא לא נחוץ, אלא הוא יכול להתפרש כביכול מצמצם את שיקול הדעת שלכם. למה? כי זה מתייחס רק להריסה ולאיתום. אם אמצעים פחות גדולים, אז המידתיות לא חלה. אני לא בעד להכניס את הסעיף הזה. אבל כיוון שהתגלה רגישות יתרה לחוק הזה במועצה הזאת בפעם הקודמת, אני מעיר את זה לצורך
okay.
תרצו, ננסה.
אני חושבת שהייתי מנסה, ואם הם יבואו ויגידו ש... שלא, אז אנחנו אקסלו, אז נראה, נפנה... כן.
אגב, זה לא היה רעיון שלי.
כן, לא חשוב.
נכון.
זה לא משנה כרגע.
אני לא מתהדר ברעיונות של אחרים.
טוב.
אופי, אני בישיבה לפני חודש הערתי כמה הערות לחוקי עזר, דברים טכניים נקרא להם, ועל סמך... הצבענו בעד, אמרת שזה יתוקן. עכשיו, האמון הזה מבחינתי הופר, לא תיקנת.
לא, אל תגיע למסקנות כל כך נחרצות. אנחנו דנו והתייחסנו להערות שלך, ולהלן אני אתייחס אליהם באמת בדקה.
שלחתי את זה הבוקר.
אני אענה לך.
כן, בסדר.
פשוטך. ועל מנת שתנוח דעתך,
כן.
שכל מה שאמרת מובא בחשבון. אתה התייחסת להגדרת בעל עניין.
כן, אפשר לחבות.
העתקתי את זה מחוק העזר השני. כן.
התייחסת לנו מאחר בעל בניין, וטענת, ובעל עדה בצדק, ואמרו, אנחנו גם על בעל זכות חשוב. ואכן אנחנו מלכתחילה עשינו תיקון, ואז בדקנו פעם נוספת לחוק המקרקעין, והתברר לנו שהחלופה שבפסקה 3 למונח בעל, שכולל 4 חלופות של בעלי זכויות, 4 סוגי בעלי זכויות, שזה אחד או יותר מאלה, זה לא זה או זה, בעל דירה כמשמעו בחוק המקרקעין. ודווקא סופי, היא קרובה יותר לאוניברסיטה ממני, הזכירה לי שהגדרת בעל דירה בחוק המקרקעין כוללת חוכר, ולכן אין צורך להוסיף חוכר. כי ברגע שאני מוסיף חוכר, אני יוצא כאן כפילות.
אז למה בחוק, למה בחוק השני הכנסתם את זה?
אתה מדבר על חוק...
ההשפעה. ההשפעה נדמה לי. העתקתי את זה מההשפעה.
אני לא זוכר להגיד לך על השפעה, אני זוכר שאתה באת דווקא והפנית לחוקי העזר ההיטליים, ושאלת אותי למה בחוקי העזר ההיטליים אז יש גם אופציה של חוכר. אמרתי וואלה, יש טעם בדברים שלך, אבל אחרי שבדקנו יותר טוב את ההגדרות האלה, אז הגענו למסקנה שאתה קיבלת את מפגשך דרך החלופה השלישית, ולכן אין צורך להוסיף. כך שכן התייחסנו להערות, וכאן נתנו להם, וכאן הסכמנו איתך, אבל מתברר שכדי להשיג אותם לא צריך תיקון. אז עכשיו...
נחה דעתך.
אני רוצה לראות בפסולת, מה...
אבל גם אם יש בפסולת, אבל זה תחת ההגדרה, זה לא משנה. לא חייבים לתקן.
כן, והדבר השני?
תזכיר לי מה זה הדבר השני?
אני חושב איזה טעות סופר באיזה מקום ש...
לא יודע, טעות סופר, אני לא מבין מה כתוב.
קריית עקרון.
תזכיר לי רגע, אני כאן...
זה תכף, אני אמצא את זה, שנייה. סעיף 7... 7 בית. אני פשוט לא מבין מה כתוב. רגע, כן, 7 בית.
כתוב ב-7 בית, ראש המועצה ימציא העתק מהצו לפי סעיף קטן א' אל הממונה על המחוז ולבעל הבניין, וזאת מיד עם שליחת הפנייה לבעל הבניין.
לא, כתוב שליחת הפנייה לממונה על המחוז.
לא, אז זה תוקן.
מה תוקן?
אה.
זה פשוט לוגית, זה לא...
רגע.
אז מה?
לא, בסדר.
הוא ישלח לבעל המניין...
ראש המועצה ימציא עתק מהצו לממונה על המחוז ולבעל הבניין. וזאת מיד עם שליחת הפנייה לבעל הבניין. כלומר, הפנייה היא קודם כל לבעל הבניין. ואז הצו מומצא גם שהוא תולדה של הפנייה. נמצא גם לממונה וגם לבעל הבניין, זה לא אותו מסמך.
בסוף הסמכות היא של ממונה המחוז.
קודם כל, אין כאן טעות קולמוס.
למה? כתוב הפנייה לממונה המחוז, לא כתוב על בעל הבניין.
לא. אל הממונה המחוז ולבעל הבניין, זה בנוסח החדש, האחרון.
אני מדבר על הנוסח שנשלח.
כתוב, ראש המועצה ימציא.
תסתכל רגע,
לא, אבל בסוף, בסייפה.
תסתכל שם זה האחרון?
כן,
הוא מדבר. לא יודע, הוא מסתכל.
לא יודע, אז אני קיבלתי משהו אחר.
היום?
את הסתכלת
על מה שהגיע היום ששלחת?
היום שלחת עוד פעם?
כן.
לא, היום לא היה...
אחרי ששלחת, שלחנו את
ה... נימות כאן לאתמול.
תסתכל מה כתוב שם, יש לך את השבע בית.
אוקיי, אז הוא ישלח לבעל העניין אחרי שהוא שלח לבעל העניין?
לא, פעם זה פנייה ופעם זה צו.
פעם זה פנייה
ראשונית, ואז מגיע הצו. ראש המועצה העתיק מהצו.
איזה סעיף ג'
ב'.
ראש המועצה ימציא העתיק מהצו לפי סעיף קטן אל הממונה על המחוז ולבעל הבניין.
כתוב מיד, זה בו זמנית שולחים שני מסמכים.
משליחת הפנייה לבעל הבניין.
בואו, אני אעשה את זה פשוט, אני רואה כאן. וזאת מיד עם הוצאתו, בסדר? ראש המועצה ימציא העתיק מהצו לפי סעיף קטן אלף הממונה על המחוז ולבעל הבניין, וזאת מיד עם הוצאתו, עם הוצאתו של הצו.
מצוין.
יופי, גמרנו.
שבע ב'.
כן. סגרנו עניין. תרשה לי רק קרים אותי, משתמש בעת השרד שלך.
טוב. מי בעד אישור חוק עזר לסביון, הריסת מבנים? לפי מה שהוצג היום, אני בעד מוטי.
יעל בעד. דנה בעד.
דרור בעד.
רפי בעד.
לינדה בעד.
דרון בעד, כולל תיקון סעיף 7ב.
לי בעד.
יש עכשיו הצעה לסדר זכויות בנייה של דרון. תציגי לנו את הוורסיה הנוספת. אביטל, את איתנו?
כן. אני לא אהבתי, אבל אני פה.
רואים אותך.
רואים אותך.
אוקיי.
טוב, בוועדת ההנדסה ואחר כך גם בישיבת המועצה סוכם שהתוספת בבנייה חדשה במגרשים עד 2400 מטר תוגבל ל-50 מטר ואחר כך זה קופץ ל-100. עכשיו, אני חשבתי על זה אחר כך, הקפיצה הזאת היא מטרידה, זאת אומרת, שזה קופץ מכה אחת
ב-50. עוד פעם תתחיל מההתחלה?
בלי עבר. אני אסביר רגע את הרציונל, מה שיש בטבלה הזאת של...
מוטי, אתה רוצה שאני אסביר גם את דורון וגם אותנו?
כן.
אני אסביר את הרציונל של הטבלה האחרונה, ואחר כך תסבירו מה שאתם רוצים.
אוקיי.
אני אומר, יש לנו בעצם, אנחנו דיברנו אז, שבין 1200 מטר ל-2400 מטר.
נכון.
זה, זאת אומרת, רק ב-2400 מטר... יש את הקפיצה.
נכון.
ועד 2399 זה אותה קטגוריה של 50%. ואז בא דורון ואמר שבעצם מ-1200 ל-2400 כדאי לתת, שלא יהיה בקפיצה חזקה, לתת מדורג. אז היו הצעות של דורון, אני ישבתי עם אביטל ועשינו דירוג, שהמשמעות של הדירוג שזה מתחיל 1200, אתם תראו את העמודה של ה... שורה הראשונה, מעל 1200 כתוב 50%, מזהים?
כן.
מתחת לזה, אם זה 1600 מטר, זה 70%. איך
אמרתי, בהתחלה יש את הקפיצות, אחר כך זאת דוגמה. אבל הקפיצות, מה שכידורון נתן כל 100 מטר קפיצה של אחוזים, וזה יצא קצת מסורבל, גם לא אחוזים עגולים. ואנחנו חשבנו, ודיברתי גם עם דורון ועם דנה לפני זה, שנעשה משהו קצת יותר פשוט, כדי שהוועדה לא תצטרך להסתבך עם 39.5%, או סתם אומרת את המספר הזה. ואז אמרנו שמ-1200 עד 1599 יהיה עד 50%, כמו שאמרנו קודם, וזה טוב גם להריסה וגם לתוספת לבית הקיים. ומ-1600 עד 1999, ניתן, תסתכלו על
הרשימה
לפני הטבלה, עד 70%, מ-2000 עד 2399 יהיה 85%, ומ-2400 יהיה 100% כמו שחשבנו קודם, רק שמעל 50% בכל מקרה, זה רק בתנאי הריסת הבית הקיים. עכשיו, מה שאתם רואים למטה, עשינו דוגמאות לכמה... לכמה קטגוריות, וניסיתי לעשות את זה ככה שמבחינת האחוזים מגודל המגרש יהיה פחות או יותר דומה סלש הוגן. כי קודם יצא שהמגרשים היותר גדולים מ-1200 לפעמים קיבלו 20% ומשהו מסך הכל המגרש, וכביכול יעצו ניזוקים מההחלטה הזאת. אז מה שאתם רואים, הטבלה אני חושבת היא די ברורה, אבל 1200 זה נשאר כמו קודם, וגם 2400 נשאר כמו קודם, ואתם יכולים לראות שב-1600 למשל, עם תוספת של עד 70%, אז הוא מנצל 33.5% מסך הכל המגרש, כשהוא יכול לקבל 537 מטר, לעומת 474, מה שהיה בהחלטה הקודמת.
אני רוצה להוסיף שזה בעיקר, דורון בא ואמר, ויש בזה מידה של צדק, שקשה מאוד לאנשים שהם על הגבול, מה שנקרא, פתאום המגרש שלהם, המדרגה הזאת היא באמת מביאה אותם, יש להם 2 מטר פחות או 10 מטר פחות, והם מרגישים מקופחים, זה באיזשהו מקום עושה איזשהו מאזן הרבה יותר נכון את העלייה הזו. ומן הצד השני, באמת, כמו שאת אמרת, כדי שהוועדה לא תתעסק עם חצאי ושבבי אחוזים, אז עושים את זה משהו יותר עגול. אז אני חושבת שזה בסדר וזה...
אני יכול רגע לשאול שאלה, שאני רק אבין על מה אני מצביע. אני יכול לתת רגע דוגמה. נגיד ויש לי בית עם 1,250 מטר שטח, שעליו בנוי, נגיד לצורך העניין, 400 מטר היום. אם אני הורס את הבית, אני יכול לבנות בית של 600 מטר? אני יכול לקבל תוספת של עוד 50% בנייה?
לא, 438.
לא, רגע.
או שיש תקרה, התקרה את 438?
כן, למגרש של 1,200.
לא, אבל הוא לא אמר 1,200, הוא אמר 1,200 או 1,250, מה אמרת?
1,250.
אני אשאל עוד פעם, כי אני לא בדיוק, כי...
אני שואל, יש לי שטח של 1,250.
כן.
אני בנוי עליו בית של 400 מטר. אני מחליט שאני הורס אותו עכשיו. אני יכול לבנות עליו בית של 600 מטר?
לא.
לא, 537, לא?
לא.
אתה יכול להוסיף את ה-50%. בין אם אתה הורס או בין אם אתה מוסיף
את הקיים. לא, אבל הוא 1,250.
נו, בסדר.
לא, אבל כאן כתוב.
עד 1,600.
עד 1,200.
עד 1,600.
תשארנו את ה-50.
אני הסתכלתי למטה.
כלומר, רגע, אז אני אחדד רגע. אני יכול להוסיף על ה-400 הקיים, בהנחה שאני הורס, עוד 200 ל-600?
כן. אתה לא צריך להרוס, אתה תקבל את זה בלי הריסה.
זה לא החישוב. החישוב הוא... 50% מסך הכל הזכויות שלך.
400.
זאת אומרת שאם אתה ב-1,250, היה מגיע לך נגיד בסביבות ה-300, אני לא עושה ברגע.
אז יש לך עוד 150 מטר.
אז מתוך זה אתה יכול להוסיף עוד 150. כי זה לא כולל את ההקלות.
הבנתי.
זה רק מהזכויות המקוריות שלך.
הבנתי. כלומר... ולכל זה יש את התקרה שהיא 438 מטר בנקודה הזאת?
לא, זה הולך למעלה, זה לא, 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 זה לא, זה למעלה טוב, הולך למעלה.
רק סליחה על השאלה.
רגע, אני תכף אגיד לך איך עושים את החשבון. אני רק עושה את זה רגע.
תעשי לו ל-1300, לא ל-1350.
תגידי לי ל-1300, לא אכפת לי, אותו דבר.
לא משנה לי, המחשב יודע גם 1300 לעשות.
תעשי 1300.
טוב, נעשה 1,300. קודם כל ב-1,300 הזכויות המקוריות הן 220. עכשיו אני צריכה להוסיף לזה עוד 6% מגודל המגרש, כפול 6% מגודל המגרש, זה 78 מטר פלוס ה-220. סך הכל יש לך ב-1,300 זכויות בסיסיות של 298 מטר. לא כולל שטחי שירות כמובן, אנחנו אמרנו את זה פעם שעברה.
נכון.
לזה אתה יכול להוסיף, אני אעשה כפול 1.5, אתה תגיע ל-447 מטר. עכשיו זה בין אם הרסת ובין אם לא הרסת.
אתה לא חייב,
כי זה במגרשים יותר קטנים.
כן. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו שזה לא כתוב פה, אבל זה נוגע לבניינים שישנים. זאת אומרת שאם אושרה תב"ע בסמכות המחוזית לפני החמש שנים האחרונות, זה תופס. אם אושרה תב"ע, למשל תב"ת המרתפים שעשינו, והיא צעירה, היא עוד לא חמש שנים, אז המגרש הזה לא יכול לקבל את זה. זה גם, אבל זה, שתדעו שכל הסיפור הזה מתייחס לבנייה יותר ותיקה.
זה בשכונה הוותיקה, לא בחדשה.
זה בוותיקה, נכון. אבל גם בוותיקה יש
תב"ע מתחדשות
שהן צעירות, אז זה לא נוגע להן.
אביטל, את יכולה להגיד כמה אחוזים הבנייה משטח המגרש נניח ב-1599 מטר או 1600?
עשינו מ-1600, עשינו זה...
ה-1600 לפי 50, כמה זה יוצא באחוזים? אני רוצה לדעת עד כמה זה יורד.
אז בוא נראה.
תעשי 1600 לפי 50 במקום 70.
בסדר, הזכויות הבסיסיות זה 316, אז נוסיף לזה 200...
לא.
לא, אני לא מבינה, אז אני לא הבנתי
את השם. תעשי
1599.
הכוונה שזה לפי 50%.
1599 כפול 6% פלוס...
220, לא?
220. זה הזכויות הבסיסיות זה 315. זה דומה מאוד
ל-1600.
במקום 70% 50%
426 מטר.
כמה?
426.
426 מטר.
כמה 1600 נותן?
לא יכול להיות. 1200 זה 438. לא יכול להיות פחות.
עוד פעם.
לא, התואר.
לא עקבתי.
תעשי עוד פעם 1599. 6%.
רגע, יכול להיות שטעיתי בהקלדה. שנייה. 1599 כפול 6% זה 95 מטר, פלוס 220 זה 316, אני לא טעיתי. עכשיו, אם אתה רוצה מזה 50%, אז זה כפול 1.5, זה 473 מטר, 474 מטר.
תחלקי רגע ל-1600.
זה לא יכול להיות מה שעשיתי, זה
כן, נראה זה לי... כן, זה כן יכול להיות, זה בדיוק כמו 1600, זה דומה מאוד.
אז או שטעיתי, לא, יכול להיות שטעיתי
לא,
פה.
לא, בקודם.
בקודם,
רגע. בקודם, בדיוק.
רגע, תחלקי
את זה... יכול להיות שב-1600 טעיתי, אבל...
אני אחלק לך, מה אתה רוצה, 474 לחלק ל-1600?
לא, אני חושבת שטעיתי פה ב... לא, סליחה, אני מסתכלת על הזכויות הקודמות. לא טעיתי, זה דומה מאוד, נו.
נכון, זה
גם הגיוני.
זה יוצא 26.
לא ב-1600 לא טעי.
יש לך את זה בעמודה האחרונה.
זה 29%.
אתה קודמת, יש לך את זה.
דורון, זה 29%.
זאת אומרת, יורדים ל-29%.
בסדר, אבל איפה שהוא יעבור, בגלל הבקשה שלך, והיא צודקת.
לא, רציתי רק לדעת כמה זה יוצא.
בסוף...
4-7-4 זה נכון.
דורון, בדוגמה שעשינו, אז העמודה האחרונה זה לפי החלטה קודמת.
כן, 470.
זה יצא דומה, אני פשוט הסתכלתי בטעות על זה ולא על החדש. אז יש פה עוד 60 מטר מרובע תוספת כשמקבלים 70%.
דנה, לך צרה מהנושא של הקפיצה ב-2000 מטר כשדיברנו.
נכון, אבל אני חושבת שזה...
מה
מטריד אותך?
מה מטריד אותך פה?
לא, אני אמרת, לא, שאמרת לי שמה שהטריד אותך זה בעיקר במעבר מ-2399 ואז ב-2400.
אותך הטריד מ-1999
ל-2000, כן.
אז זה עדיין יש לך, אמנם זה ירד מ-100%.
בדיוק, זה ירד, אבל זה ירד בדיוק. בכל זאת יש כאן הטבה מה...
לא, בעצם זה לא היה.
לא, זה ירד מ-60.
לא,
התוספת עלתה ל-70.
לא, לא, הקפיצה
התרידה אותך. לא, מה שאני... לא, מה
שאמרתי,
כן, הקפיצה הזאת נשארה.
למנוע את זה שכל פעם ירוצו לבקר ויבקשו הקלות.
כי אפשר היה לשחק גם עם זה.
גם עם זה.
אפשר היה לשחק עם זה.
כל המנגנון הזה שבונים, שיהיה מסודר.
לא עכשיו תוך כדי שבונים. אז אני לא יודע אם את רוצה לשחק עם זה, אז אפשר.
אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שיותר מדי רמות, זה מבלבל את כולם.
לא, אי אפשר לכל מטר לשנות את הנוסחה פה. זה לא הגיוני.
גם השאלה היא, דורון, מבחינת אחוזים, כמה מגרשים באמת יש שאנחנו נכנסים, מכניסים אותם לקטגוריה הזאת. לפי מה שאתה, ראיתי שמה, שמה שאתה כתבת, אין לי את זה כאן, אמרת 40 ומה, יכול להיות כמה זה היה.
אבל אנחנו צריכים להתחשב, לא רק בעניין הזה שאנחנו מגדילים ונותנים את ההטבה לתושב, והגדלת תושב. בוא נחשוב על הציפוף, כי בכל זאת, אתה עושה 500 מטר, אנשים במרתפים מחלקים לשתי יחידות, החניות, הכל בפנים.
באזור ה-30% פה לכל...
בסדר.
אז אני רואה בסדר. גם מפה התחיל הרציונל בסוף. בדיוק. הרציונל התחיל שלא רוצים על מגרשים סו-קולד קטנים, לא שם קטנים, אבל קטנים יחסית לסביון, שיקימו מפלצות. זה היה הרעיון.
נכון.
ואז, מה שאתה אמרת, שיש, שבמגרש הוא... עובר מדרגה, זאת אומרת, אין ספק שהשני דונם...
אבל עכשיו
ריווחנו את זה.
אז זה בסדר.
ואני חושב שזה יותר הוגן עכשיו.
כן.
כן, זה בסדר. מבחינתי זה בסדר.
אתה לדעת את ההתפלגות, איזה גודל
רוצה? מה אמרת המגרשים הקטנים? כמה זה היה? אתה אמרת לי.
בין כמה לכמה.
אמרת, בין 1,200, מה זה היה הראשון שם?
1,200 ל-2,000 זה 522.
1,200 ל-2,000. ברור. אוקיי, אוקיי.
אבל רוב המגרשים הם באזור 1,200-1,300.
נכון, נכון. אין הרבה שהם
באמצע. אין הרבה באזור ה-1,600 ו-2,000. אין הרבה.
אוקיי, בסדר. אני...
רק אם מוודא, בין 1,200-1,600, מה קובע?
היה לי רד.
היה לי רד, טוב.
50% עד 1,000. 599 זה 50%
תוספת.
אוקיי.
עשינו קפיצות
שבו... אוקיי, אז אולי אפשר פשוט מעל 1,600 את ה-75% במקום עוד מדרגה בין ה-1,600 ל-2,400, שזה יהיה יותר פשוט כמו שהצעת.
לא, 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 עשינו. לא, 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 מה שדורון ואביטלי הגיעו, אני חושבת שזה נכון. פשוט עשו איזושהי הדרגתיות כדי שלא תהיינה קפיצות חדות מדי. תסתכל. זה בעיניי בסדר. טוב.
אז תצביעו.
כן, מוטי רק יצא לרגע ותכף יצביע.
תמונה כל כך קטנה, נכון, יש שם כיסא ריק.
כן, אליהו הנביא עם חכים. כן, אפשר להצביע על התיקון שעכשיו דיברנו עליו.
אז מה התיקון?
זה בדיוק מה
ש...
כן, הטבלה, כן, כן.
טוב, מי בעד ההצעה לסדר היום של עדכון תוספת הבנייה לפי הטבלה שנמצאת לפנינו? אני בעד, מוטי.
כן, בעד.
דנה בעד.
דרור בעד.
רפי בעד.
לינדה בעד.
אלירן בעד.
דרון בעד.
לי בעד.
אוקיי, עכשיו שאילתות. דרון.
כן. נתחיל מהרחפן. שאלות של תושבים דרך אגב, נכון? אז ניסחתי את זה ככה, מה היקף הפעילות של הרחפן? כמה זה עולה? מי עושה את זה? איך הוא נבחר? ומה התוצאות ש...
אני אחזור אלייך עוד רגע. כתוב.
כן, אני אקרא. אוקיי.
יאללה, אתה רוצה להסביר?
אין שום בעיה, עשינו...
אני רוצה גם להקרין את התוצאה.
יש לכם פה טעימה מתרגילים שאנחנו עושים בינתיים. אפשר לראות שאנחנו יכולים לשדר בעצם בכל רגע נתון ל-X טלפונים שמורשים ומונגשים עם הפסקת מידע לפי התקנות. אנחנו מזהים אזור כמו חושה שגילינו במקום שהוא קצת... דברים שלא היינו רוצים לראות, ובעיקר ילדים שלנו. אפשר לראות שקופצים התראות תוך כדי הניווט שלו, של כלים כבדים או כל מיני דברים מחשידים. ואפילו שאתם בעין עכשיו לא רואים, תכף תשימו לב שהוא קלט משהו והוא ננעל עליהם, שזה ילדים. בלילה כמובן הוא עובד בצורה מלאה.
לא שומעים אותו.
זה אינפרדם.
זה לא אמור?
זה טרמי. לא צריך לשמוע אותו.
אוקיי.
כרגע אנחנו בשלבים שבעצם אנחנו מתנסים מולם עם מטיסים קבועים פה, כי אנחנו בתוך השטח של בן גוריון. ראתה, לדעתי, תוך שבוע שבוע כבר הייתנו לו את האפשרות, מה שנקרא, להפעיל אותו בצורה יותר רחבה. העלות של הפיילוט כולו היא 28,000 שקלים למשך חודשיים. זה כולל בין 20, יכלול בין 20 ל-30 דקות בכל יום של סבבים שהוא עושה, הוא מתאין את עצמו לבד ועולה. ועוד הקפצות.
לא, 50% מהזמן הוא באוויר.
כן. יש לנו עוד 30 אפשרויות של הקפצה, שזה בינתיים מה שאנחנו עושים כל שבוע. לדוגמה, אתמול הוא היה פה איתנו במשך שעתיים וחצי, ופעם ראשונה שפעלנו גם את הקב"ט מרחוק שהוא היה בבית חולים, הסייר שהיה בשטח, אני והמפעיל שאני בכלל בגבעה בפארק הציפורים, ותמיר שהיה בחדר הפעלה.
מה המטרה בעצם, אחרי שאתם גומרים את
ההבטחה?
לא, נדעת הבטחה, אבל איך אתם רואים את התפעול, גמרתם את החודשיים, איך אתה רואה את התפעול באיזה תדירות?
לא, אז אני אסביר. קודם כל זה 24/7.
אוקיי.
ו-24/7, הם אומרים שהוא 20 דקות מתאים את עצמו, חצי שעה באוויר. אני אומר, 20 דקות, 50%, 50%.
אוקיי.
הוא מתאים את עצמו, עושה סיבוב. אנחנו מגבירים לו את הסיבובים שהוא עושה.
אוקיי.
והוא מצלם. עכשיו, יש
כמה פעמים ב-24/7 הוא עולה?
24 פעמים. וגם לצאת מהמסלול הקבוע ולהתחיל לעקוב אחרי מישהו.
אחרי מי שהחשוד.
עכשיו נגיד שהוא זיהה שם בשדה איזושהי תנועה לכיוון שלנו בלילה, אז הוא יודע עכשיו לנעוץ עליו, ועכשיו המצלמה עוקבת אחריו כל הזמן.
ומאיפה הם מטיסים אותו?
עכשיו הוא יכול לעקוב אחריו ככה, הוא יכול להפעיל צ'קלקה, הוא יכול להפעיל עליו זרקור, הוא יכול לקרוא לו ולקרוז לו.
יפה.
זהו.
מאיפה הוא עולה? מעניין.
מעל בתרבות.
לא, כאילו, נקודת המוצא שלו
לגבי. לא, הוא מעל בתרבות.
אה, באמת? הוא שם כל הזמן?
יש לו תחנת הגינה על הגג של בתרבות. הוא עושה את החצי שעה הסיור שלו, הוא יורד ללבד, מתאים את עצמו, אחרי שהוא מתאים, הוא עולה, ממשיך בסיבוב.
כמו הרובוט.
עכשיו, אתמול לדוגמה גילינו שהוא לא צריך לעשות את כל הסיבובים, כי יש לו זום כל כך, יש לו זום 200. זאת אומרת שהוא עמד בנקודה ו-620-700 מטר קדימה, אני ראיתי את זה, לא עשיתי בכלל, לא רוצה את זה. את יכולה לראות את האירוע. זאת אומרת שהוא יכול לעמוד ופשוט לעשות את הסריקה, וכשהוא מביא למות טרמיה או ווטאבר, יש לו עוד יכולות כאלה שלא נפרט אותם פה כך. לא רוצים לחשוף לקהל הרחב דברים שעוקבים ישמעו, מה שנקרא גנבים וכאלה. הוא בעצם יתריע וייתן לנו אפשרות מיידית לקבל את התאפה.
בקיצור, זה הסייר הכי טוב שיכול להיות.
הכי טוב שיש. הוא ידע להבדיל
בין חיים. הוא מלמעלה רואה את הכל, וברגע שיש משהו חשוד, הוא יודע להתקדם עליו.
מה זה מבחינתו בהגדרה משהו חשוד?
בן אדם שהולך בשדה מפרמס באחד בלילה.
זאת אומרת, יש לו הגדרת אירועים מסוימים?
קודם כל זה דבר מדהים בעיניי. כן, כן. זה גם
יש לו מסלול קבוע?
מה זה הרתעה? חבל על הזמן.
הם יקבעו את המסלולים.
אני אומר, הוא מתרומם.
אז זהו, הם יקבעו את המסלולים.
לא רוצה,
אנחנו קובעים לו.
אל תגיד את המסלול.
כן, אבל יקבעו מסלול.
כן, אתה קובע יעדים ברורים, ואתה יכול להוציא אותו מהסנכון.
עכשיו, אם אתה יודע שיש אירוע בבית מסוים שמדווח, אתה יכול גם להגיד לו, לרחפן, תלך לשם.
כן.
לא, עכשיו מעבר לסיורים הרגילים שזה נגד פורצים וכולי וכולי,
קודם הוא צריכים להשתתף פה.
עכשיו נכנסתי למצב חירום, ויש פה איזה חוליית פיגוע. הוא יושב מעליהם, ועכשיו במקום להתחיל לחפש איפה הם, הוא יודע לדווח לנו, רבותיי, הם נמצאים במקום. עכשיו לא רק מדווח, אנחנו רואים את זה בטלפון, ואנחנו יודעים בדיוק איפה החוליה הזאת נמצאת.
וזה יכול להגן על לקוחות שם, כמו אלירן שיוצא עם כוח סיור וזה, הוא יכול ללוות אותם וממש להבטח אותם. אני...
אבל זה עולה כמו סייר. 24 לחודשיים זה עולה 14.
יכול להיות שאחר כך זה עולה יותר, אבל בוא נגיד ככה, זה שווה...
לא, שווה
מאוד.
לא.
10 יותר מסייר.
זה יותר טוב מאלה שיושבים לך שם.
שם לא שווים כל אחד.
לא שותים קפה, לא עושה...
בכלל הוא בצד השני, בכלל הוא
בבוטקה.
מה שגילינו בזכות התרגיל אתמול במיוחד, שכבר הפעלנו אותו במלוא היכולות, זה שבאמת הוא יכול לסרוק שטחים עצומים ומרחקים אדיר. הוא הגיע עד לצומת של כמעט נחלים. יש לי תמונה שרואים את השלט של נחלים, ממש אפשר לקרוא אותו. והוא יודע בתוך השטח הזה באמת לקפוץ לי ולזהות את הילדים שבכלל צצו לו מאיפשהו, שזה כמו נקודה שבחיים לא הייתי רואה אותה. אבל הוא יודע לזהות אותה.
יש לו
לפי חוק הגנת הפרטיות.
יפה, הם עומדים בכל...
במרחב ציבורי.
קודם כל הם עומדים בכל...
הוא מצלם, הוא מצלם אנשים במרחב ציבורי.
יש משמעות איפה אתה שומר את המידע, למי אתה מפיץ את המידע. יש סד שלם של תקנות שאתה עומד בהן, מפוקחים על ידי ה-DPO של המועצה, הם בכפופים לרטה ולכל מה שרטה מגדיר, והכל ביחד מסתנכרן לפני ההסכם והחוק.
עכשיו, שולחים עליו גם מרחוק, כחברה עצמה יש לה אופציה לשלוט עליו מרחוק? זאת אומרת שמי שיושב עכשיו באיזשהו חדר בקרה, עלה למעלה, ראה פתאום משהו, זוג שלא יודע מה עושה, החליט שהוא רוצה להגיע לצלם, יש לו אפשרות שליטה, להגיע למקום, זאת אומרת... הוא יכול לקבוע, להוציא אותו מהמסלול הקבוע שלו ולהגיע לכל מקום?
כל הרעיון זה שאם יש חלילה עכשיו אירוע פחה ואני רוצה עכשיו לתקוף ולזהות ולאתר ולשלוח ולהגן על הכוחות שלי בוודאי. הוא יקפוץ לנקודת אירוע וייתן לי סריקה של האזור וישמור לי על הכוחות שלו, לירן וכל הקפיצה, מי שיקפוץ איתו.
מזג אוויר, גשם.
יפה, אתמול בכוונה עשינו את התרגיל שהיה פה מזג אוויר ביניים, זאת אומרת שהיה גשם כליל אבל רוחות. והוא עבד בצורה, אפשר לראות, זה תמונות מאתמול אגב, בכוונה יצאת לכם תמונות של הכי התקניות שיש.
מדהים.
אני לא חושב ש...
בסערה רצינית,
כן.
הוא לא יעבוד.
אסור לו. לא אסור גם לפי התקנות.
בסערה רצינית הוא לא יעבוד. אבל...
בסדר, כמה כאלה יש
לנו?
יש
פה הרבה
סערות, אבל זה מדהים.
אני יכול גם להגיד שאנחנו עשינו תרגול בשביל שנוכל להכנה לכיתת כוננות, דיברנו על נקודות שהיינו רוצים שהוא יעלה לאוויר, הוא רואה מאות מטרים לכל כיוון. כדי לזהות לנו איפה יש אזורים, יש לו אפשרות גם לזהות לפי IV איפה יש אנשים, גם בתוך חושך, מתחברים אחורי עצים וכדומה. מה שמאוד יכול לעזור לנו, חס וחלילה, אם נצטרך להזיז כוחות באירוע חירום, לגלות שלא מחכים לנו שם אנשים. יש לינק שאני מקבל למסך טלפון ברגע הפעלת חירום, ואז אני יכול לראות לאן זה זז, את האזורים שאנחנו סורקים.
ואלירן, אני רק יוסיף שאתמול הופתענו, שהם כל הזמן דיברו על 20-30 דקות, ואתמול המרמנו אותו כמעט ל-52 דקות ברציפות. שזה היה מדהים, הוא כל הזמן הופצץ והפעיל ושלח לנו אותות ל-5 גורמים שונים.
עכשיו, החבר'ה שמפעילים את זה, זה חבר'ה שהיו בזיק. ויש שם קצין תותחנים ראשיים, שהיה מפקד זיק.
שמת את האלופים.
חבר'ה שמקצוענים, אנחנו רואים גם ביכולות של הכלי הזה.
ויש לנו עוד יתרון כסביון, שמתברר ששני המפעילים הכי מובילים שלהם הם גרים באחד בקריית אונו ואחד ביהוד. אז חס וחלילה, וצריך גם התערבות של
אישה
בשטח, אז זה בפחות מ-3 דקות, אחד גר פה ממש ליד התיכון.
עכשיו, אמור לצאת מכרז על זה?
שנחליט אם הפיילוט יעבוד, נראה את כל היכולות, נחליט אם זה טוב או מה אנחנו יכולים לעשות במקום, למצוא חלופות וכו'. כן, בוודאי שתצטרך מכרז, זה כיף שאנחנו כבר...
יש הרבה מתחרים, חברות?
היו 3 מתמודדים, 3 חברות, והם הציגו את ההצעה גם הכספית הטובה יותר, וגם הם הראו לנו יכולות גם בשטחים, אני לא אגיד איזה, אבל מתקנים מעניינים, וגם על 2 יישובים בקו התפר. שהם יישובים מאוד אטרקטיביים לפולשים.
הם הציגו אבל איזשהם מנגנוני הגנה גם, זאת אומרת עכשיו מחר הוא מחליט פתאום ליפול, למחות או תקלה, יש להם כל מיני...
הם כפופים לרטה, מה יותר מזה? יש להם רישיון של רטה, רישיון, זה לא סתם רישוי, זה רישיון... והמפעילים לא רק מחזיקים רישיון מטיס, יש להם רישיון מטיס מרחוק, שזה שונה לחלוטין, זה עולמות תוכן שאנחנו... יכולים להיות רגועים.
אבל זה יכול ליפול על הראש.
תיאורטית הכל, גם מטוס יכול ליפול על הראש.
כמובן שבהסכם יש פיתוחים גם.
חברים, זה תקלות קורות.
בגלל זה טוב שיש צפיפות נמוכה.
זהו.
שאילתה שנייה.
כן.
לגבי, זה נושא שכבר עלה לפני כמה חודשים.
ורלוונטי היום.
כן?
אפשר לנוח רגע מהרב.
בעניין לעניין.
עופר, תקשיב.
טראומה.
שכר דירה בית הרב.
השאלה, הוא ישלם, לא ישלם.
לא, שישמור משהו לשמור.
האם זה יזקף, לא יזקף, האם גולם יהיה, לא יהיה גולם.
זה
שיקוי לי טוב, מלחמה.
החזן
התרצה. כן.
שיש כאן
מלחמת שברים.
זה צליל של, אני לא יודע מאיפה הוא הגיע לפה, אבל... זה קשור לרבנות. זה באמת קשור לרבנות.
ברור. כולם רוצים לשמוע טוב.
אז יש פה 3 שאלות. אחת, אם הוא ישלם. 2, אם הוא לא ישלם. אם הוא לא ישלם, האם יש לו שקיפה?
אם אולי הוא ישלם.
ואם יש שקיפה, אם זה גבולם או לא.
וכל התשובות נכונות.
לא, זה אחד תלוי בשני. זה יכול להיות.
אז יש פה תשובה.
טוב.
אפי
טוב.
לא, נשמע. לא יודע, כן נכרח לקיים הליכי הצעד.
אני רוצה שאני אומר בעל פה.
כן, זה יכול.
זהו, אתם ניסחתם.
אני זוכר מה כתבנו.
אבל כדאי שתקרא. זה יותר מדויק.
זהו, אני אסביר בעל פה. דורון, בוא, אז אני לא אוהב לקרוא מהכתב. יש מה שמייחד אתכם בענייני רבנות, לעומת כל רשות שאני מכיר, שיש... יש שמה שאתם מכנים בית הרב, הוא מוגדר בתוכנית בניין עיר כבית הרב. תראו זה דבר שאי אפשר לעשות שימוש בנכס הזה, לבד מאחרותו של הרב המקומי.
למדנו את זה לפני איזה 4 שנים.
עד כאן. כעת, זה שהרב...
לכן הנכס גם עומד ריק כל השנים האלה.
נכון. חוץ מאשר כל התוקעים והחבנים שאתם מתקשים. לאפשר להם משפעים בשלושה שבועות.
צריך ללכת עוד
5 דקות.
אני אגיד לך, פשוט דורון רוצה בסיבוב הבא להיכנס למשרה הזאת, הוא רוצה לדעת.
אז הוא ישלם
משפעים. זה נתפס לכמה שנים.
כן.
אנחנו יודעים שיש מבחנים קשים.
אנחנו יודעים את זה כבר.
אני לא עומד בתנאי הסף.
דורון, עכשיו לא לסרב. אז מצד שני ברור שאנחנו לא חייבים להעמיד את הבית הזה לרשות הרב בחינם. זה שזה הייעוד שלו, אין פירושו של דבר שהייעוד הוא בחינם, ואנחנו יכולים ואמורים לדעתי לגבות תשלום. מאידך גיסא, סביון היא לא מהיישובים הזולים בארץ, עד כמה שידוע לי. ולכן בהחלט יכול להיות שערך שמאי מלא, ריאלי, של בית כזה, הוא יכול להפיל בסכומים די משמעותיים, ואנחנו מצד שני לא רוצים לעשוק את הרב, הוא בסך הכל מקבל משכורת ציבורית, די מכובדת, אבל עדיין הוא לא עושה מיליונים. לכן אנחנו סבורים שהמועצה צריכה לערוך חוות דעת שמאי, שיקבע את דמי השכירות הראויים בהינתן הנכס הזה, אשר למועצה, כן? לדעתי יש פרוגרטיבה, כן? לתת הפחתה מהסכום הזה, להתחשב בנסיבות הגיוניות.
התפקיד ויכול לכל זה? אוקיי.
שנוגעות לתפקיד, שנוגעות לרצון שלנו, לאפשר לרב שכר הולם, לשים לב להכנסות.
בוא נניח 50% מורידים לו, לא?
לשים לב לכך שאנחנו מצפים שיעבוד במשרתו, בדיוק, הרי צריך... ויעשה כל מיני... עבודות צדדיות כמו שלא מעט רבנים עושים וכולי במטרה שישרת את
היישוב
וכולי. למה שלא תלך למה שהיה עד עכשיו, במקרה הכי גרוע תשים מדד, אם אתה תביא לפה שמה היית תסתבך.
לא, יש לנו את התקדים של
הרב החדש. סליחה רבותיי, סליחה, אין תקדים.
סליחה, אבל אתם צריכים לקחת בחשבון שהמצב הפיזי של המבנה הוא די ירוד.
נו, זה בשמאות הכל.
שמה ייקח את זה?
זה בשמאות.
יותר טוב ממה שאתה מסביר, יותר ברור פה.
אתה רוצה שאני אקריא את זה?
אופר, בוא נקצר את העניין.
זה בסמכות המועצה.
בוא נאמר שהמועצה תיקח שמאי, הכל טוב ויפה, ותחליט. בעקבות זה ש-1, 2, 3 נותן את ההנחה של 50%. סתם אני זורקת. עכשיו, מעבר לזה, הגענו לסכום שהוא באמת זה הסכום המופחת שהוא צריך לשלם. מה עם השווי? מס הכנסה הרי יבוא ויגיד, רגע, מה עם השווי?
אז נשאל את רואי החשבון.
אז זהו, זו השאלה, כאילו.
אבל זה לא שאלה שעכשיו אנחנו נעבוד...
לא, הרב צריך לדעת, השאלה אם אנחנו מגלמים מי נושא את המועצה הדתית, אנחנו...
רגע, תן לי שנייה, א', אנחנו לא משלמים. מי שמשלם זה מועצה הדתית.
אוקיי.
אז אנחנו לא מגלמים כלום.
יפה.
ומה שהם צריכים או לא צריכים, זה אנחנו נעזור להם, נבדוק עם רואי החשבון שלנו. ויש להם שלם, אבל זה לא...
זה לא על המועצה.
לא.
כי את הטבע המועצה נותן, לא המועצה הדתית.
אין סמכות לגלם.
אין סמכות לגלם.
לדעתי אין הסמכות לגלם, כן? אם מדובר בהטבע, אז העובד צריך...
אבל אנחנו לא מס הכנסה ולא רואה חשבון.
לא, השאלה, לא, זה יכול לגרור אותנו לבחירות נוספות. יבוא הרב יגיד, רגע, אני לא לקחתי על עצמי את ה... אני חשבתי שיגלמו לי, יש כאן שווי.
אנחנו כבר עושים לקבוע, צריך לקחת את זה משהו שזה הגיוני.
למה אני צריך כבר...
אז בוא נקבע משהו הגיוני.
מה? כבר? כדי שהוא לא יתפטר לנו.
אנחנו צריכים לתת לו הצעה הגיונית.
בדיוק.
אז זה הסמכות שלנו.
בבקשה.
והוא לא חייב לגור כאן, סליחה, הוא לא חייב לגור בבית. לא, הוא לא חייב לגור בבית הזה אם הוא לא רוצה.
איזה דירות?
לא נראה לי ש... לא נראה לי, באמת, נראה לי שאתם...
שנייה, אופר. אופר, שנייה, אתה טועה כי אין פה דירות להשכרה, והוא צריך לגור ביישוב.
בסדר.
אנחנו כן נצטרך לתת את הדעת העניין הזה.
הוא יצטרך לגור בבית הזה.
שלא יוצא
שאחר כך הוא משלם... בדיוק.
אנחנו צריך לתת את הדעת לזה.
בסדר.
זה כל העניין.
בסדר, אני צריך בשביל זה...
אבל זה לא בא מהכסף שלנו.
בסדר, זו תשובה נוספת ש...
אבל אנחנו צריך לקבוע בעיניי סכום מספיק נמוך, ויש לנו כן, בעיניי הוא רלוונטי בשיקול דעת שלי, הרב ברודמן שילם משהו סמלי, יש הצמדה כמו שאתה אומר, עבור שנים, אפשר לראות ולהמשיך
את... גם אם תלכה על 50% הוא יברח.
ולהמשיך את המסורת הזאת, זה לא...
גם אם אני אלך על 50%, זה 15,000 שקל, אני אומרת, בהנחה טוב, אני...
שנייה, אבל כל סכום שנקבע זה יותר מה שגבינו עד היום.
אם כבר נכנסים, לדעתי אנחנו לא צריכים להיכנס לזה עכשיו. אם נכנסים לזה, הרציונל אומר...
לא צריך להגזים.
רגע, הרציונל שלי אומר שאני משווה לרב ביישוב מקביל, של 5,000 תושבים, והדרגות okay. בעצם נקבעות לפי זה. ואז נגיד שאני הולך ליישוב אחר, והשכר דירה באותו יישוב שהוא יגור, הוא 3,000 שקל. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד, אבל באותו תפקיד, עם אותה מזכורת, הוא יצטרך לשלם פה, סתם אני אומר, 15,000 ולא 3,000.
אז זהו, זה לא הגיוני.
אז בסדר, נגיע לזה ונראה
טוב.
אוקיי.
גם אני חושב ככה, שצריכים להגיע לזה, ואז לראות מה עושים, לשמוע גם את הרב.
אבל יש בו עוד שותף, שזה מס הכנסה.
בסדר. אפשר לתת לו
גם... אפשר לתת לו גם לגור בחינם. אבל יש לו הטבה שחייב במס.
יש את התשובה, התשובה כתובה. עכשיו כמה עדכונים. אז א', ועדה בחרה, זאת אומרת, איך אתה קורא לוועדה?
נועה לבחירת יועץ משפטי חיצוני קבוע.
ואופר במשרד נבחרו, כי שהייתה הצעה מולם, זה גדעון, זה כבר נבחר, גדעון פישר. ואופר, אנחנו מאחלים לך...
בהצלחה.
המשך הצלחה.
ברכות. והמשך דיוק להגעה ב...
אופר, ברכות.
הוא התחיל בשעון אירופה, ולאט לאט אתה...
בג'טלי.
עופר, עופר.
אני אבוא אליכם בשלוש.
עופר, ברכות על חגיגות ה-20 שנה, קראתי בדמרקר.
בדמרקר, כן. תודה, תודה לכם.
דבר נוסף שאנחנו עושים בתכנון מדרכות.
לכן אני אתן הקדשה.
ברור.
בסדר, אני אשלח לכם...
הספר הבא שלך יהיה דיני דת. אנחנו עושים לך כבורה, זה כבורה. אנחנו אחראים לא
מילה. אני, את מחליטה לייעד אותי, אז אני אגיד ככה, בגלגול הבא, בעולם הבא, אוקיי? שאני לא מאמין בו, אבל...
שיהיה.
אם זה כבר יקרה.
כן.
בעולם הזה אני אכתוב עוד מהדורה אחת לספר אחר שלי, אבל זה מתחיל עוד חודש.
יפה.
עדכון נוסף, אנחנו יוצאים לתכנון של מדרכות ברחוב המתנחלים, אז התכנון יעלה בערך 30,000 שקל, האומדן הראשוני לפני תכנון שזה יעלה 1,000,000 שקל, והכסף כולו יגיע בעצם מההיטלים שאנחנו גובים מהשכנים לאורך המדרכה.
עד לאן זה
יש,
יגיע?
יש מקום בכלל שם לעשות
מי? יש פלישות, יהיו הרבה מלחמות.
כן,
אבל...
זהו, כי אני כל הזמן מסתכלת, אני אומרת, גם אם רוצים, איך דוחפים את כולם פנימה?
רוב הפלישות זה
גינונים?
גדרות חיות, יש מעט מאוד
אוקיי.
גדרות חיות, יש גדרות מתות, יש בכל הסוגים.
זה לא יהיה קל, אבל לדעתי זה חייבים לעשות את זה.
זה מס, זה ממש מס.
בסדר, לא יהיה קל, נעשה את זה.
אביטל, כמה זה ברוזטה הרוחב של המדרכה? אתה יודע?
לא, הרוזטה אף פעם לא מתייחסת לרוחב מדרכה, היא מתייחסת לרוחב זכות דרך, שזה מגבול מגרש עד גבול מגרש. אז אנחנו לא מתכוונים לשנות את המסעה, אנחנו נתייחס אך ורק לרוחב המדרכה או אין מדרכה הקיים, הממוצע שם זה בסביבות 2 מטר.
זה לא ממוצע, זה מקסימום.
אולי, אולי נהיה, נתקדם ונעשה איזה חתיכה לשביל אופניים או משהו כזה ש...
אתה רוצה להפקיע?
אתה גם ככה בקושי יש.
אתה רוצה להפקיע? להפקיע? אתה רוצה לעשות הפקעות?
אין, כולם...
אם אתה גם מפקיע וגם...
הוא לא מפקיע.
לא.
מוטי, ועד לגן עשור? עד לגן עשור?
לא, עד רחוב הזית.
עד הירידה לרחוב הזית.
עד רחוב הזית.
עד ממש, כן. באמת שזה ממש...
זה המתנחלים וחלק מהורדים למען
האמת. עדכון נוסף, כי אתם מאוד בעניין העצים. אז על חשבון 700 העצים שלכם...
כמה נתת?
אנחנו נתנו השבוע 50 עצים. בחורשת אלומים, אני לא מדבר מה שברחבי היישוב, באלומים נתנו 50 עצים, ייכנסו לשם כנראה עוד 20 עצים.
אבל מה, אלומים זה ליד גן אלומים, נכון?
כן, כן.
יש את הגבעה עם החורשה.
כן, ראיתי היום.
איפה שהברושים קיבלו מחלה, שהברושים
מורנים. כן, הם נוטים ליפול.
בכל המרכז נתנו אורן הסלע, שזה אורן חזק, ובהיקף עצים שהם יותר נמוכים, אבל נותנים הרבה צבע. זהו. אם אין הערות נוספות, אז תודה רבה.
תודה.
תפוט.
עכשיו מי שרוצה זמן...